אנחנו בי"ב עמוד א', ובעצם הסוגיה התחילה עם דיון האם עבדים כקרקע או לא. ואז הבאנו שני ברייתות שסותרות. והברייתות התמקדו בעצם על הנקודה האם עבד נקנה אגב קרקע, והאם אפשר לקנות מטלטלין אגב עבד. כן? בעזרת השם, כן. אז הבאנו שני תירוצים. הברייתות סתרו, ואז אמרנו, אמר רבי כברי דרב עמי, תקולי עלמא עבדים כמקרקי. נתחיל משם שוב. בעצם שני הברייתות מסכימות שהעבד כן יש לו דין קרקע. והד את אני קנה זה שהברייתא אומרת שאגב העבד הוא קנה את המטלטלין שפיר. זה מסתדר טוב, כי העבד הוא כמו קרקע. והד את אני לא קנה, אבל הברייתא שאומרת שלא קנה את המטלטלין אגב העבד. למה? בעצם העבד הוא כן כמו קרקע, אז למה אפשר לקנות את המטלטלין אגב העבד? בעינן קרקע אדום ידערים מצורות ביהודה. אמרנו שמקור הדין לקניין אגב, זה הסיפור עם יורם, הקניין של, הוא נתן להם את הערים מצורות ביהודה, יחד עם הכסף והזהב, כמו שהגמרא עכשיו תאמר. דלא ניידי, ששם הערים לא זזים, העבד הזה כן זז, אז ממילא אי אפשר לעשות קניין אגב, אגב העבד, דתנן. המשנה אומרת בקידושין, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף ובשטר וחזקה. אפשר לעשות את מעשה הקניין על הנכסים שיש להם אחריות, אפשר לקנות את הקרקע בכסף או בשטר. אי אפשר לעשות שטר למטלטלין. אפשר לעשות חזקה על הקרקע, ואגב, הקרקע אנחנו נקנה את הנכסים שאין להם אחריות, דהיינו את המטלטלין. והגמרא שם שאלה מינני מילי, אמר חזקיה דאמר קרא, הפסוק אומר בדברי הימים, ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה. אז מזה אנחנו מבינים שהוא נתן להם את המטלטלין עם הקרקע, וזה נקנה אגב. אז זה המקור לקניין אגב, ואמרנו, הקניין אגב זה אגב הערים, וזה לא מספיק שהעבד הוא כקרקע, אלא צריך גם כן שהוא יהיה כמו קרקע בנקודה הזו, שהוא לא ניידה, שהוא לא זז. פה הוא זז, ממילא אי אפשר לעשות קניין אגב, אגב הקרקע.
אגב, סליחה שאני קוטע, הנושא הזה של הלימוד, של האגב, של האם ערי מצורות ביהודה, זה דבר מוסכם לכולי עלמא שהאם, זה לא הפוך, שאומרים את האגב הפוך, שהאגב חוזר על הלמעלה, כלומר?
שאלה נהדרת מה שאתה שואל. כולם מסכימים על זה בפסוק, אבל בעצם השאלה הזו היא דיון בתוספות בשבת, ותוספות ראש גם בשבת וגם בברכות. זה דיון על ה... כשאני אומר זה עם זה, ראשון עם השני. אז מי העיקר, הראשון או השני? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. החידוש של המשנה זה שצריך גם תלמוד תורה, החידוש שצריך גם דרך ארץ. זה מחלוק ראשונים.
כן, אני ראיתי זה.
אז זה מחלוק באופן כללי. המילה עם, איזה הוא העיקר ואיזה הוא החידוש. זה ראשון עם שני. החידוש הוא גם השני, או החידוש הוא שגם הראשון? איזה מחלוקת ראשונים? להלכה אני לא יודע לך. לא יודע. פה אני לא יודע. לא יודע. אני לא יודע. שאלה טובה, לא יודע. לא יודע. אתה אומר, פה לגמרא היה פשוט שהוא קנה את הערי מצורות ויחד איתם שזה התפל. לא יודע. איקא דאמרי, אמר רבי כברי
דרב. זה הלכה בפני עצמה שקרקעות כאילו באמת... נקני אגב קרקעות, וזה סוג של אסמכתא פה, ולא בעצם, זה לא הדיון פה בכלל, זה פשוט שמטלטלין נקני אגב קרקע, וזה ככה, יש גם איזה פסוק ככה לשיטתנו.
נכון, ככה זה נראה. ככה זה נראה. כמו, אתה יחזקאל אסמכי הקרא. הגמרא במועד קטן מביאה פסוקים מיחזקאל לדינים באבלות, הגמרא אומרת, בפני יחזקאל מאיפה ידענו את הדינים האלה? אני אומר, כלל, הדינים היו במסורת. את היחס כלל עצמך קו, דיברנו פעם שהמחזור ויטרי אומר שבגלל זה זה הכל נקרא דברי קבלה. כל המושגים שבנביאים היה בקבלה. אחר כך, כשהנביאים באו, הם כתבו את זה, אבל הם לא המציאו מושגים. כל המושגים כבר היו מימי משה רבינו. זה משה אומרת שמשה כבר קיבל כל התנך וכל התורה שבכתב, תורה שבעל פה. כן, כי כל זה היה בקבלה. זה לא שהוא ידע לומר חזון ישעיהו ונמוץ. אבל הוא כן ידע את כל מושגים שבתוך ישעיהו, וכל מושגים כבר היו קיימים. אבל זה בעצם צריך לדון. הרי עזרא הסופר כתב את ספר דברי הימים, והפסוק זה מופיע בדברי הימים. אנחנו, כשחזל אומרים לנו, וזאת לפנים בישראל על הגאולה והתמורה, שלב איש נעלו ונתן לרעהו, על קניין חליפין. זאת אומרת שלפני בועז לא היה קניין חליפין, אז אנחנו צריכים לשאול את אותה שאלה פה. הפסוק הזה לכאורה הוא לא המקור, כמו שאתה אמרת. אבל זה עדיין, השאלה שלך היא שאלה טובה, אז מה, אבל למה זה לימוד? והאם אין לנו מפה הוכחה שלפחות בלשון של פסוקים בכתובים, נאמר שהלשון אם פשוט לחזל שהשני הוא העיקר. אני מסכים, שאלה, אתה צודק, לא יודע. איקה דאמרי, אמר רבי קברי דרבי, דקולי אלמא עבדי כמטלטלין דמי, הפוך. שתי הברייתות בעצם, שתי התנאים סוברים שהעבדים הם כמטלטלין דמי. סתם צריך לשים לב, כשיש לנו את החף, זה חף הדמיון. כמטלטלי, כקרקע. חף הדמיון, זאת אומרת, זה דומה, זה לא 100% זה. זה כמו זה. והפסנס הצל תמיד היה שואל, כשיש לך כמטלטלין דמי, אז יש לך שתי לשונות שמשוות. זה אומר שזה יותר דומה או פחות דומה? כשאני אומר, זה דומה דומה למשהו. אני בא להדגיש, כתוב, כמטלטלין דמי.
בסדר, אבל כף אחד.
נכון, אבל הדמי הוא כמו עוד כף, זה דומה. אז יש שתי לשונות של דמיון. היה מספיק אילו היה כתוב עבדי כמטלטלין. למה כתוב דמי? לומר לך שזה יותר קרוב או יותר רחוק? לאיזה כיוון זה מוסיף לנו? אז איקד אמרי שרבי קברי דרבידי אמר הפוך, ששתי הברייתות סוברות שעבדי כמטלטלין דמי. ועד דתניא לא קנה שפיר. הברייתא שאומרת שלא קונים מטלטלין, אגב העבד, זה מסתדר טוב. הוא לא ידע, הוא שואל את השאלה. עד דתניא קנה, הוא חיפש, הוא חיפש. אני עזבתי את השיעור כשהוא לא ידע. הכתבים שיש לי לא כתוב שהוא ידע. זה כמה שלי ידע. אז הברייתא שאומרת שלא קונים אגב העבד את המטלטלין, זה מסתדר טוב. אם העבד הוא כמטלטלין, אז אי אפשר לקנות אגב העבד את המטלטלין. הדתניא קנה, מה עם הברייתא שמדברת שהוא כן קנה? אז הברייתא היא לא מדברת שהוא קונה אגב העבד. זה לא קניין אגב. אלא הברייתא מדברת עשו קניין אחר, קניין חצר. כשיש לך עבד, אם אני רוצה לקנות לך חפץ, אני יכול לשים את זה ביד שלו, ומה שקנה העבד קנה רבו? אז העבד משמש המשך של הרשות שלך, נכון? אז באותה מידה, פה, כשהברייתא אומרת שקנית עם העבד את המטלטלין, לא מדובר שקנית בקניין אגב, אלא מדובר בעודן עליו, שהעבד לובש את הבגדים. כן? זה התשובה של הגמרא. כשהברייתא אמרה שאתה קונה יחד עם עבד מטלטלין, הכוונה היא שהמטלטלין עליו, הוא לובש בגדים. הבגדים האלה, כשאתה קונה את העבד, עכשיו אתה גם תקנה יחד עם זה את הדברים שעליו. שואל את הגמרא, וכי יודן עליו מה יהבי, חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה. היא, כן, הגמרא עכשיו שואלת, לא ישבת לי, כי העבד הזה הרי הוא זז, הוא לא עומד במקום אחד. אז גם אם אתה תאמר, זה המשך של החצר שלך, אבל הוא חצר מהלכת, ואי אפשר להקנות לאדם משהו על ידי חצר מהלכת. וכי תאמה...
מה ברור לי גם אתמול, מה זה חצר מהלכת?
האדם הוא חצר מהלכת, נכון? אנחנו אומרים, העבד הזה הוא המשך החצר שלי, הוא המשך הרשות שלי. אני רוצה להחזיר... בוא נאמר ככה. אני עברתי ליד הכוס שלך וטיפלתי אותה, היא נשברה, אני חייב לך כסף. עכשיו, אני רוצה להחזיר לך את הכסף, אתה לא פה. אני יכול לתת את הכסף לעבד. אם זה חצר המשתמרת, אז העבד שם את זה בענק שלו, החזרתי לך.
איפה למדנו שעבד הוא חצר?
יד עבד הוא כיד רבו?
כן.
אתה צודק, זה מושג שבאמת צריך לדון בו. האם יד עבד כיד רבו, זאת אומרת, אומר שהוא חצר. פה הגמרא משתמש במונח חצר, אז לכל זה הוכחה שלגמרא די ברור שהעבד הוא המשך חצר. יד עבד כיד רבו, אבל אנחנו גם... פה בגמרא הוא צודק, זה דיוק נכון.
זה כאילו בגבי נדרים, זה כמו אישה.
לא זכור לי שיש כזה דין עבד, אבל אני לא זוכר. לא זוכר.
יד עבד כיד רבו זה רק עד כאילו בעניין של קנייה.
אנחנו אומרים שהוא שייך לי. תראה, עבד זה מציאות מעניינת. יש לי את החפץ שלי, אז זה שלי, ואין איזה דעת עצמי. יש לי את הבהמה שלי, אז יש לה קצת דעת, היא יכולה להזיק מעצמה. אני לא לגמרי אחי על כל דבר שהיא תעשה, אבל ברמה עקרונית אני אחי. עבד זה בן אדם, יש לו את הדעת של עצמו. אלא מה? שהוא אדם ששייך לי. אז אנחנו אומרים, האדם הזה באיזשהו מקום הוא המשך שלי, הוא חלק מהחפצים שלי. לא, כי הגוף של האישה לא שייך לבעל. הגוף של האישה לא שייך לבעל. הגוף של העבד כן שייך לבעל. זה סיפור אחר, זה תקנה, זה לא מדאורייתא. זה אצל העבד מדאורייתא, הגוף שלו שייך לבעל, לאדון. עכשיו, אז אנחנו אומרים שהעבד הזה הוא כאילו המשך החצר של האדון, אז הגמרא אומרת, אבל זה לא יעזור לנו, כי אם אתה רוצה לקנות משהו, אגב, העבד, אם אתה רוצה לקנות את זה שהוא יעשה קניין, זה סיפור אחד. אנחנו לא אומרים את זה עכשיו, אנחנו אומרים, איפה שהוא עומד זה כאילו החצר שלי, הרי הוא שייך לי, אז מה לי אם אתה שם את זה בחצר ששייך לי, מה לי אם אתה שם את זה על העבד ששייך לי? אבל הגמרא אומרת, זה לא יועיל שהוא יקנה דרך הקניין של חצר, הרי זה חצר מהלכת, וחצר מהלכת לא קנה. וכי תימה, אולי תרצה לענות לי בעומד, מדובר על שהעבד עומד במקום, זה כבר לא חצר מהלכת.
ראיתי שאני לא מבין את זה, למה הוא חצר? אם אתה אומר שהעבד, שהוא כיד רבו, אז תגיד שהוא יד. למה אתה צריך,
נכון.
למה אתה צריך להגיד שהוא חצר? למה אתה מגיע לחצר?
אז הגמרא פה, השאלה היא האם הגמרא התכוונה לומר מדין קניין יד, והגמרא הגדירה לי שיד עבד כיד רבו זה דין חצר, או הגמרא רצתה לומר לי דין אחר. יש שתי דרכים שאפשר להבין את הגמרא הזאת. אפשר להבין שהגמרא הגדירה לי מה זה יד עבד כיד רבו, זה כמו חצר, זה כמו החצר שלי, או שהגמרא נתנה לי פה דין אחר, שעצם הוא, הגוף שלו שייך לי, אז המקום הזה הוא שלי, אז זה כמו החצר שלי. אבל מה? זה חצר שזה, זה ממקום למקום. זה שני דרכים שאפשר להבין את הגמרא.
הגדה שלי, זה נחשב חצר מהלכת או זה מטלטלין?
אבל זה רק למה שאנחנו אומרים שהעבד הוא...
אבל ברגע שלעגלה יש מקום, יכול להיות שהיא תלוי בגודל העגלה. בואו נראה, חבר'ה.
My Air Force Carrier, מה?
אז בואו נראה. אנחנו נכנסים להרבה מאוד דינים פה. בואו לאט לאט. עכשיו, ההערה שלך היא נהדרת.
שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול. זה מתאים גם אם אנחנו אומרים שהעבד הוא מטלטלין?
זה בדיוק הדיון של הגמרא. אם הוא מטלטלין, הרי הוא עדיין שייך לי. כל הדיון הוא עכשיו הוא מטלטלין, אז אנחנו רוצים לתרץ איך אפשר לקנות יחד עם עבד מטלטלין. הרי כתוב בברייתא שאני קונה יחד איתו מטלטלין. אם הוא עצמו מטלטלין, איך אני קונה יחד איתו? הגמרא עונה, זה לא בקניין אגב, אלא זה הבגדים שעליו אני קונה מדין חצר, לא מדין קניין אגב. בעצם הוא מטלטלין, ויחד איתו אני יכול לקנות את הבגדים שעליו. עכשיו, אתם שואלים הרבה שאלות מאוד טובות, אבל לכל שאלה יש הרבה רכיבים, ואיך שנלמד יותר ברוכם, במציא ברבת, אני נלמד את הרכיבים ונבין יותר טוב. אבל בינתיים הנקודות, אני פעם הייתי יושב בשיעור שדוד פיינשטיין שואל שאלות כל זמן, והוא לא ענה לי. אז באתי לו אחרי השיעור, שאלתי, השאלות שלי לא טובות? הוא אמר שאלות טובות מאוד. אז אמרתי, אז למה הרב לא עונה לי? אז הוא אמר לי, יש שאלות שתשים למדף, איך שתימד את ראית התשובות. תשמור אותן, כי הן שאלות טובות. אבל אי אפשר לצורך כל הזמן לענות על כל השאלות, והוא
אמר... בארצות הברית?
כן.
נראית ב...
MDJ. אז אומרת הגמרא, אז לא פתרנו את הבעיה. לא, אין בעיה, תשאל. מה שאני אוכל אני אשתדל לנו, מה שלא, נחכה. אז הגמרא אומרת, אז נאמר שעבד הזה, אפשר לקנות יחד עם העבד את הבגדים שעליו, את החפצים שעליו, כי אנחנו קונים מדין חצר. זה לא, זו לא תשובה אומרת הגמרא, כי הוא חצר המהלכת, וחצר מהלכת לא קנה. וכי תימא, תרצה לענות לי בעומד, והאמר רבא, כל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב לא קנה. לא פתרת את הבעיה. כל אחד שיש לו פוטנציאל ללכת, זה שברגע זה הוא לא הולך, הוא עדיין חצר מהלכת. אי אפשר לקנות אגבו. אז הגמרא עונה, בתוך כדי פוסקת לנו הלכה, והלכתה בכפות. שכשהעבד שוכב, קשרו אותו, הוא לא יכול לזוז, אז זה לא קשור אם הוא ער, יושב, שוכב, הוא לא יכול לזוז. הוא לא יכול לזוז, עכשיו הוא החצר שלי, הוא חצר מהלכת, הוא כבר לא מהלכת, הוא חצר כפותה, ויחד איתו אני יכול לקנות, לא בקניין אגב, הוא מטלטלין, אבל הוא כן החצר שלי. שאלה טובה. זה הגמרא דנה בגיטין. בואו חבר'ה, אתם קוצים לכל השעס. בואו נתקדם.
לא, אני פשוט עובר על תוספות.
כן.
אני עובר על זה מהר מדי, לכן אין לי כוח להבין את תוספות, אני שואל
אותך. כן, בסדר. תוספות מוסיף שצריך משהו ישן. אומרת הגמרא, הלאה. והתניא, אז מה נינו פה? אמרנו שיש אפשרות ליישב את שתי הברייתות שהעבד הוא כן כקרקע, ואז למה אי אפשר לקנות אגבו כי הוא קרקע דניידי, או שהעבד הוא כמטלטלין, והברייתא שאומרת שכן אפשר לקנות יחד עם עבד מטלטלין אחרים, הכוונה היא שקונים מדין חצר, שהוא כפות ואני קונה מדין חצר. והתניא שואלת הגמרא, החזיק בקרקע קנה עבדים. הברית אומרת שאתה יכול לקנות את העבד אגב הקרקע. אז אם אמרנו שהוא מטלטלין, זה בעצם מסתדר, אבל הרי נתנו תירוץ אחד שהעבד עצמו הוא כמו קרקע. אז איך הברית אומרת אם העבד הוא כמו קרקע שאני יכול לקנות את העבד אגב הקרקע? שתי תירוצים.
השאלה הזאת זה מבקשה על התירוץ הראשון.
בוא נראה, בוא נתקדם שנייה, כי בעצם הגמרא תיישב לפי שני התירוצים איך שנתקדם. והתניא החזיק בקרקע קנה עבדים. אז אנחנו אמרנו שהוא לא קנה עבדים. ברייתא אחת אמרה החזיק בקרקע לא קנה עבדים, עכשיו אנחנו מביאים ברייתא שאומרת שהוא כן קנה עבדים. איך נתיישב את זה? הטעם בעומדים בתוכה. הברייתא השנייה שאומרת שהוא לא קנה, שהוא כן קנה את העבדים, הם עומדים בתוך השדה. מכלל דהי לא קנה, שאתה מתכוון לומר שהברייתא שאומרת שהוא לא קנה, מדובר כשאין עומדים בתוכה. הני חלך לישנה דמה, רבי גברד רבמי, עבדי כמטלטלין דמי, היינו די עומדים בתוכה אין, היא לא לא. אז אני אומר, כשהם עומדים שם נקנה אותם אגב הקרקע, אם הם כמטלטלין. אלא להך לישנה דמה רבדי כמקרקע, היא דמי, אם אתה אומר שהעבד הוא כמו קרקע, למה לי עומדים בתוכה? מה, זה, איך התירוץ הזה יישב, שכשהוא עומד בתוכה אני כן קונה אגב קרקע וכשלא לא? האמר שמואל, מכר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהן, קנה כולן. אז מה זה משנה איפה הוא? כמו שקרקע אני יכול לקנות 10 קרקעות ב-10 מדינות, על ידי חזקה שאני עושה על אחד מהן, גם עבד, איפה שהוא יהיה, אני אעשה חזקה לקרקע, אני אמור לקנות עבד. אומרת הגמרא ולתמך, להך לישנה דאמר עבדי כמטלטלין דמי. למה אני עומד בתוכה? למה זה כן מסתדר לך כל כך טוב? הקיימה להם זה לא בעינן צבורין, הרי המסקנה של הגמרא בקידושין זה כדי, שכדי לקנות אגב, לא צריך שזה יהיה צבור בשדה, אתה יכול לקנות את השדה פה ואתה נתן לין שם, אז למה העבד צריך להיות לעמוד שם? איך תרצת? למה? שיש ערימה. ערימה בשדה.
לא צריכים, כאילו,
ערימה פיזית. הכוונה היא שהם נמצאים בשדה, הגמרא משתמשת במילה צבורין, כי זה ערימה בתוכה, צבורין בתוכה. אבל הכוונה היא שהמטלטלין הם בתוך השדה. אז המסקנה שאתה גם בקידושין זה שאתה יכול לקנות קניין אגב, גם אם המטלטלין לא בשדה. אז אם אתה יכול לקנות גם שהמטלטלין לא בשדה, אז מה ישבת? אז הגמרא אומרת, בעצם זה לא מסתדר, גם אם עבד כקרקע, גם אם הוא כמטלטלין, אתה לא ישבת למה ברייתא אחת אומרת כן נקנה או לא, וברייתא אחת אומרת לא נקנה. אם אתה אומר שהוא כמו קרקע, אז בסדר, אז אני יכול להבין למה הוא נקנה, אבל למה הוא לא נקנה יחד עם הקרקע? אם אתה אומר שהוא כמו מטלטלין, אז שוב, למה הוא לא נקנה עם הקרקע? הברייתא שאומרת שהוא לא נקנה עם הקרקע לא מסתדרת. אם הוא כמו קרקע, אז הוא נקנה, אתה יכול להבין כי אני יכול לקנות 10 קרקעות בבת אחת על ידי קניין אחד. לא מדין קניין אגב. אם אני אומר שהוא מטלטלין, אז אני קונה אותם. כי זה לא דין קניין אגב. 10 קרקעות בבת אחת זה לא קניין אגב. זה דין מיוחד, אני רוצה לקנות 10 קרקעות, מספיק שאני עושה חזקה על אחת, סיימנו את המקח, כולם שלי.
טוב, זה סוגיה בפני עצמה, אני מניח. אני לא מבין למה זה לא אגב.
אגב זה, אני עושה קניין על הקרקע, ואגב זה, כאילו, כתפל לזה אני קונה את המטלטלין. פה אני קונה את כולם, זה מעשה קניין, אני עושה את המעשה קניין על אחת. אז זה דין מיוחד, שאני אומר סדנה דאר אחד הוא. אני אומר בעצם, כל האדמה מחוברת. האדמה בכל העולם מחוברת. אז כאילו הקרקע זה הכל קרקע אחת. אז מספיק שאני עשיתי חזקה פה לקנות את הקרקע בארצות הברית. זה הכל אחד.
אני רוצה להבין, זה
כלול
בתוך קניין אגב?
זה לא קניין אגב, זה דין אחר.
אבל
קניין אגב זה דווקא למטלטלים. אני אקנה את הקרקע, עושה מעשה חזקה על הקרקע.
לא,
קרקע
ישר.
זה
לא נעשה קניין אגב עכשיו, מה שאני עושה עכשיו.
לא. בואו, שלב שלב. בואו נתחיל, נעשה א' ב'. אני רוצה לעשות קניין על מטלטלים. אז מדורייתא מספיק שאני אתן לך את הכסף ואת נייה שלי. מדרבנן גזרו שאי אפשר לעשות קניין ככה. גם כשאני אתן לך את הכסף, לא קניתי את העת, אני צריך לעשות משיכה. או הגבעה, להרים שלושה טפחים. ככה אני קונה מטלטלים. אם אני רוצה לכתוב שטר מטלטלים, לא מועיל לי. איך אני יודע איזה עת?
לא עושים את זה למעשה.
כן עושים את זה למעשה. יש עוד צורה ש...
אתה קונה בחנות משהו, אתה מקביע אותו?
כן, אתה לוקח אותו, שם אותו בכיס שלך, בארנק שלך. אתה גם יכול לקנות מטלטלים כשאתה שם ברשות שלך. עצם זה שאתה לוקח את זה, זה משיכה.
אתה לא יודע, 20 שקל לקנות דבר מסוים, עד שלא הרמת את זה, זה עדיין שלו.
נכון.
אתה קונה...
מדרבנן.
כן, הם מחלוקת עם מדרבנן דורייתא. שאלה טובה, בוא, רגע, אני רק עושה את ההקדמה כדי שנבין פה. עכשיו, אני רוצה לקנות קרקע, נכון? אז... אני רוצה לקנות קרקע, איך אני...
אני מותר לאכול
באינטרנט,
נו. אז קרקע, בקרקע, אני כן יכול לעשות קניין על ידי כסף. שם רבנן לא גזרו. אני גם יכול לעשות קניין על ידי שטר. ואני גם יכול לעשות קניין... ואני גם יכול לעשות קניין על ידי חזקה. המעשה קניין זה מה שמשנה את הבעלות. עכשיו זה נהיה שלי. זה מראה גמירות דעת. החלטתי שזה יהיה שלי. אני גם יכול לעשות קניין על ידי חליפין. עכשיו, יש לי קרקע. יש לי שדה שם. אני רוצה למכור לך את השדה. יחד עם השדה, אתה רוצה לקנות את המחשב שלי. המחשב מטלטלין בבית. השדה הוא שם. אומרים לנו חז"ל, אנחנו יכולים לעשות מעשה קניין, שלא היה טוב למטלטלין. אני, אתה נותן לי כסף. אתה לא היית קונה את המטלטלין בכסף, אבל הקניין על, על השדה כן קנית. כסף, שטר, חזקה, חליפין.
כסף, שטר,
אז בפסח מה אנחנו עושים? אתה בא למכור את החמץ לרב, אז הוא נותן לך את המטפחת, אתם עושים חליפין, הוא בעצם אומר, תן לי שטח קטן בתוך הבית שלך, ויחד עם השטח הזה תקנה לי את כל החמץ, אתה עושה חליפין.
אני מכרתי לו את החמץ,
לא עושים ככה, עושים הגבה.
אז בסדר, זה...
לא, לא, חדש לי, מה?
תשאל את הרב. תשאל אותו על מה אתה עושה חליפין.
קניין סודר עושים.
תשאל אותו אם אתה קונה אגב קרקע, אתה עושה חליפין על המטלטלין. תשאל אותו.
טוב.
אני ממלא טופס. ואז הוא מביא לי את ההנקרצ'ף. אני עושה ככה.
עכשיו אני עושה. כשאתה מתחתן ואתה מגביע את המטפחת, אתה עושה מעשה קניין, אחריות, על כל מה שכתוב בכתובה.
כן, הוא הכיר אותי ממש. תוך בתי שלי הוא אמר, זה עכשיו מתחיל עכשיו. אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה?
עכשיו, אז קניין אגב, קניין אגב זה שאני עושה את מעשה הקניין על הקרקע, ויחד עם זה אני קונה את המטלטלים. יש קניין אחר, שאני עושה קניין על קרקע, ואני רוצה לקנות 10 קרקעות, נכון? זה לא אגב, אני עושה קניין, אני רק צריך לעשות מעשה הקניין, אני רק צריך לעשות חזקה על אחד, אבל אני בעצם קונה את כולם בבת אחת, זה לא אגב. אוקיי, חזרה לגמרא שלנו. מאחר, אז בואו נעשה סדר. ברייתא אחת אמרה שאם הוא החזיק בקרקע קנה עבדים. ברייתא אחרת אמרה, החזיק בקרקע לא קנה עבדים. אנחנו שאלנו, אם העבד הוא כקרקע, אז למה אם הוא החזיק... אם העבד הוא כמו מטלטלין... כן, אני רק רוצה לעשות סדר עד שם. אתם זוכרים את הסוגיה עד שם? הברייתא אמרה, אם החזיק בקרקע קנה מטלטלין, ברייתא אחרת אמרה, החזיק קרקע לא קנה מטלטלין. כן? אמרנו שהחילוק יהיה ככה. אם העבד הוא כמטלטלין, אז... כשהוא עומד בתוך הקרקע, אז כשאתה קונה את הקרקע, אגב הקרקע, אתה קונה את המטלטלין. אם עבד הוא ולא בתוך הקרקע, אז קנית את עבד ובכל זאת לא קנית את המטלטלין. כן? זה איך שרצינו ליישב. עכשיו אמרנו, רגע, ואם עבד הוא כן כקרקע, אם הוא לא כמו מטלטלין, אז איזה חילוק תאמר? אז אני אומרת, רגע, גם אם עבד הוא כמו מטלטלין לא יישבת. שהרי גם כשעבד הוא כמו מטלטלין, כשאתה קונה את הקרקע, אתה יכול לקנות מטלטלין בכל מקום, לא צריך שעבד יעמוד בתוכו. אז החילוק הזה שרצית לומר, ברייתא אחת אומרת כן קנה את עבד, ברייתא אחרת אומרת לא קנה, נפקא מינה אם עבד בתוך השדה או לא, זה לא תשובה. הקיימא לן דלא בעינן צבורין. הרי המסקנה היא שהמטלטלין לא צריכים להיות צבורין בתוך השדה. אלא מה ידלך למימא? מה אתה תאמר לפי התירוץ שעבד הוא כמטלטלין? שאני מטלטלין דניידי, ממטלטלין דלא ניידי. שהחילוק הוא, יש דין מיוחד בעבד, שמאחר והעבד הוא מסתובב, העבד לא, זה לא כמו מטלטלין רגילין, אז בגלל זה אתה צריך לעשות חילוק, שהעבד כן צריך להיות בקרקע כדי לעשות את הקניין. החנמי, אז אני אומר אותו דבר אם העבד כן דומה לקרקע, שאני עושה קניין הקרקע אחד, אני לא קונה את שאר העבדים, למרות שאני כן יכול לקנות שאר הקרקע, שאני מקרקעי דניידי, ממקרקעי דלא ניידי, עבדה מקרקעי דניידי הוא, הטעם סדנא דערחד הוא, העבד הוא מסתובב, אז אני לא יכול לקנות אותו סתם, אגב, יחד עם הקרקע האחר, כן? אבל בקרקע, אז אני אומר, כן, אתה כן יכול לקנות את המשך הקרקע על ידי קרקע אחד. זה הכל נחשב המשך של אחד. העבד הוא לא המשך של הקרקע. 10 קרקעות, זה, אני אומר, הם מחוברים. קרקע ועבד זה לא מחובר. אז 10 קרקעות מספיק מעשה קניין על אחד מהם. עבד וקרקע לא מספיק מעשה קניין על הקרקע כדי לקנות את העבד. כן? המסקנה היא בעצם שהברייתא שאומרת שהוא קונה את העבד אגב הקרקע, יחד עם הקרקע, אז אם העבד הוא קרקע, אז אנחנו רואים כשהעבד עומד על הקרקע, אז יש היגיון להשוות עבד וקרקע לקרקע וקרקע. מה אמרנו? הרי שתי חתיכות אדמה, אחד פה ואחד שם, מספיק שאני עושה מסק עניין פה, אני קונה גם את האחד ששם. למה סד נדר אחד הוא? אין היגיון לומר סד נדר אחד הוא לגבי עבד שעומד במקום אחר, הוא מסתובב. אז בגלל זה, על עבד, אם העבד ממש עומד על השדה ובתוך השדה, אז יש היגיון לומר שמספיק מעשה קניין על השדה, ואתה קונה את העבד יחד עם השדה. לא מדין אגב, אלא מדין עבד כקרקע. הוא כמו קרקע, אז אם הוא על הקרקע, אז אני אומר, העבד, מספיק שאני קונה את הקרקע, מעשה קניין על הקרקע, יקנה לי גם את העבד. אם העבד לא בשדה, אז אני לא קונה את העבד יחד עם השדה, כי אני לא יכול להשוות אותו. אין צד נדר אחד הוא לגבי עבד שהוא לא בתוך השדה. אם עבד הוא כמטלטלין, לפי התירוץ של רבי עקא שעבד הוא כמטלטלין, ואז אני צריך לקנות אותו בקניין אגר, אז סתם מטלטלין לא צריכים להיות צבורים בשדה, כי הם לא מסתובבים עם דעת. אבל עבד, הרי הוא מסתובב מדעת עצמו, אז הוא ניידי עם דעת, אז ממילא, אם אני רוצה לקנות אותו, אני צריך שהוא יהיה צבור בתוך השדה. והברייתא שאומרת שהוא קונה, נקנה יחד עם השדה בקניין אגב, זה כי הוא עומד בשדה. הברייתא שאומרת שהוא לא, זה כשהוא לא עומד בשדה. ברור? בכלל לא. אוקיי, למה?
לא, אני הבנתי הרבה, פשוט אני חשבתי שאנחנו עושים אין פשרה לשתי השיטות. אתה אומר שאנחנו נותנים תירוצים לשתי השיטות והם נשארים איפה שהם היו עומדים.
נכון.
התירוץ שהם כאילו ניידים. אתה אומר שזה רק בקשר לעבדים כמטלטלין דמים?
לא. גם עבד כקרקע, עצם זה שהוא נייד, אז הוא לא, אי אפשר לומר עליו סד נדר אחד.
אז זה שהוא נייד. לכן הוא צריך להיות עומד שם.
כן.
אז נשארנו עם הפרינציפל שהעבד לא נקנה בקרקע אם הוא לא עומד שם.
נכון. נכון.
בסדר. ומצד אחד, אם הוא כקרקע, אז כאילו, אם הוא כקרקע, זה רק כקרקע, אם הוא עומד שם. כאילו, יש לו אפשרות להתנייד.
הוא יהיה כקרקע לגבי דינים אחרים. לגבי לעשות קניין יחד עם החצר, שכשאני קונה את השדה, הוא יהיה נקנה לי יחד עם החצר, ולא באגב, אלא כהמשך של השדה, כמו שאני יכול לקנות שתי שדות בשתי מקומות, זה רק שהוא עומד שם.
So, המילים, כאילו, או כאילו המשך הקרקע, או שהוא אגב הקרקע.
כן. עכשיו, יש פה הרבה מקום לחקור. הרי הוא לובש סנדלים. למה זה לא עוסק ממנו על הקרקע? מה, מדין לבוד? לא, צריך להגדיר פה מה בדיוק ההגדרה. זה שהוא זז, ושמתם לב, זה בגלל שהוא בר דעת. התזוזה שלו היא לא המעכבת, כי הרי בהמות אתה כן יכול לקנות אגב הקרקע גם כשהם לא עומדים שם. הם לא צריכים להיות צבורים בשדה. זה דין דווקא בעבד. אז זה לא רק התזוזה שלו, זה גם זה שיש לו תזוזה מדעת. אז כל זה צריך ביור.
אני רואה שכל התורה קשורה. חשבתי שלעבוד נשאר בסוכה.
לא, אוקיי. אנחנו אמרנו במשנה שבן אדם אחראי עם
הוא... רגע, במחילה, עוד רגע מילה אחת בשביל לסכם את זה. מה שיצא לנו מהברייתא הזה שבאמת, אם אנחנו אומרים שהוא כמקרקע, לא הגענו להלכה הפסוקה בזה, כלומר...
אם הוא כקרקע או לא, היו לנו שני שיטות, היא קדמה.
אוקיי, אז אם אנחנו אומרים שהוא כמקרקע, אז צריך שהוא יהיה... זה לא משנה אם הוא חוץ הקרקע.
לא. הוא עדיין, והיא מה הוא צריך להיות על השדה. הברייתא שאומרת שהוא נקנה עם השדה זה כשהוא שם, הברייתא שאומרת שהוא לא נקנה עם השדה זה כשהוא לא שם. השאלה רק למה הוא צריך להיות שם.
למה? כי אנחנו אומרים ש... למה?
אז אם הוא מטלטלין הוא צריך להיות שם, כי הוא ניידי, הוא זז מדעת עצמו. אז נכון, אני יכול לעשות קניין אגב גם על... אז זה קשור לזה שזה דעת עצמו, זה לא רק זה שהוא זז. סתם ככה אני יכול לקנות יחד עם השדה בהמות, אבל אני לא יכול לקנות יחד עם השדה כשאני, כל הקניין תלוי בדעת שלי ודעת של הקונה, ויש פה עוד איזושהי דעת של עבד שמטייל איפה שהוא רוצה. אז זה משפיע על הקניין. אני רוצה לעשות קניין יחד איתך, אני צריך שהוא יעמוד בתוך שדה כדי שהוא יקנה אגב. אם הוא מטלטלין.
אם הוא קרקע, אז צריך שהוא יהיה בפנים כדי שהוא יקנה, סליחה, הפוך.
וגם אם הוא קרקע, זה רק שהוא עומד שם שהוא נקנה עם השדה, לא מקניין אגב. אלא כמו סד נדר אחד הוא כהמשך של השדה. כן, יש פה הרבה נקודות שאנחנו לא נכנסים להם. דעת אחרת מקנה, מים נכסה הגר, אי אפשר לעשות את הכל, אנחנו בפיגור. מה? מה? גר קנה קרקע ומת, אני רוצה לקנות את הקרקע הזו. נכון, נכון. טוב, הלאה. אנחנו אמרנו במשנה שבן אדם אחראי עם הבהמה שלו הזיקה לנכסים שאין בהן מעילה, כי יש דין מיוחד. התרום למד אותנו, אם השור של אדם הזיק נכסים שיש בהם מעילה, הבהמה שלו בעל נכנס לבית המקדש, אנחנו באים להקריב אותה, ופתאום היא מתחילה לאכול מהבשר של קודשים, היא מתחילה לאכול מהמנחות, אז מה שיש בו מעילה אני לא אחראי עם הבהמה הזיקה. יש דין מיוחד שרעך התורה אמרה, שבן אדם דווקא אם הוא הזיק לשור של רעך, אם זה השור של הקדש, אני לא אחראי. אז בואו נעשה קצת סדר. יש רמות בקדושה. יש קדושה שהיא קדושת דמים. בן אדם אומר, בהמה הזו אני רוצה להקריב אותה להקדש. אני רוצה להקריב אותה. או בן אדם מקדיש את הכיסא שלו. בן אדם רוצה להביא, הוא מביא, בן אדם מביא סולת שהוא רוצה להקריב מנחה. עד שזה לא נכנס לכלי שרת, יש זה קדושת דמים. השווי שזה קדוש, אבל אין זה קדושת הגוף. אתה יכול לפדות את זה. הסכין של בית המקדש מקדש את הבהמה, נותן לה קדושת הגוף. הכלי שרת שבו המנחה נכנס לתוכו נותן למנחה קדושת הגוף. עכשיו התורה מגדירה ברגע שהיא נשחטת אז כן. עכשיו באופן כללי יש לנו יש קודשים קודשים ויש קודשים קלים. קודשים קלים נאכלים בתוך ירושלים, קודשי קודשים דווקא בעזרה. אז בוא ניקח בהמה שעליה הגמרא תתייחס לאורך כל העמוד. יש לי בהמה שהיא שלמים, היא קודשים קלים. אז אני אומר הבהמה הזאת תהיה לשלמים, עכשיו היא קודשים קלים שהקדשתי, עד שאני לא שוחט אותה אין בה מעילה. אחרי השחיטה אנחנו מקריבים את הבהמה, ואז לכהנים יש חלק, למזבח יש חלק, לבעל יש חלק. שלמים, שלמות, לכולם יש אוכל מהקורבן הזה. עכשיו, באוכל הזה יש מעילה. אם בן אדם נהנה מזה, אוכל מזה, הוא גונב ממך ואוכל, אז הוא גונב מהכהן ואוכל, אז חוץ מהגניבה יש פה גם איסור מעינה. הוא הולך למזבח, לוקח מה שאמור לשרף על גבי המזבח ואוכל את זה. אז הוא מעל, כן? אני לא יודע אם בבשר של הבעלים ושל הכהן יש מילה, אני לא זוכר. אז עכשיו הגמרא אומרת ככה, נכסים שאין בהם מילה, כל עוד שאין מילה, זאת אומרת למרות שזה קודשים, אם הבהמה שלי הזיקה לנכסים האלה, אני צריך לשלם. אומרת הגמרא, מילה הוא דלת והוא המקדש קד, שהמשנה הדגישה דווקא נכסים שאין בהם מילה. זאת אומרת, מה עם הדבר האמצעי הזה? השלמים אחרי שאני הקדשתי אותם, אז הם קודשים קלים, אין להם עדיין דין מילה. אז אם מישהו הזיק להם, מה? המקדש קדשי, הוא כן הקדיש אותם.
קדושת דמים זה קדושת קלים, קודשים קלים וקדושת דמים זה אותו דבר?
לא, כי בקודשי קודשים, אם הוא הקדיש אותם,
קודשי קלים וקודשי דמים
זה לא אותו דבר. אז פה הכוונה היא שגם קדושת דמים וגם קדושת דמים שקודשים קלים. כן?
רגע, מקדש קדש זה קדושה, זה קדושת דמים שקודשים קלים?
כן.
אז כל הסוגיה הזאת אנחנו רק מדברים בקודשה, כאילו קודשי דמים?
בוא לא נאמר כל הסוגיה, הסוגיה תתרחב. אז המשנה הדגישה, אני דווקא אחראי על נכסים שאין בהם מעילה, אבל אני מבין מזה שגם אם זה קדוש, הוא הקדיש את הבהמה, הוא אמר בהמה הזו היא שלמים, והבהמה שלי הזיקה לבהמה שלו, אני בכל זאת אחראי. המקדש קדשי, להקדיש, הוא כן הקדיש את הבהמה, רק שהדין מעילה עוד לא חל עליהם, עוד לא חל על הבהמה. מן תנא, אמר רב יוחנן בקודשים קלים, ועליבד רב יוסי הגלילי, דאמר ממון בעלים. רב יוסי הגלילי סובר שקודשים קלים, כל עוד שהם לא עלו על המזבח, עד שלא הקרבנו אותם, הם קודשים קלים, הם ממון בעלים, ובגלל זה זה עדיין נחשב שור רעהו, והאדם שהזיק לזה או הבהמה שהזיק לזה צריכה לשלם. דתניא, מה המקור לשיטה הזו של רבי יוסי הגלילי? התורה אומרת, אם בן אדם יש לו פיקדון, מישהו ביקש ממנו לשמור על משהו ואז הוא גונב את זה והוא תן לו, לא, לא, לא נתת לי, אז הוא מעלה מעל בשם והוא משקר. התורה קוראת לזה הוא מעלה מעל בשם, הוא נשבע לשקר, כן? התורה אומרת מעלה מעל בשם וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל, לא השקת עמיתו, הוא נשבע לשקר, ועל ידי זה הוא שומר את החפץ, ואז הוא רוצה לשוב בתשובה, אז התורה אומרת יש לו אשם מיוחד שהוא מביא והוא משלם חזרה קרן וחומש. אז הברייתא מתמקדת על הדין הזה, האדם שגנב ונשבע לשקר, אז התורה מתארת את זה, הוא מעלה מעל, יש לשון כפול, הוא מעלה מעל בשם, לרבות קודשים קלים שהן ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי.
אני מבין בדיוק הפוך מהברייתא, מעלה מעל בשם לרבות קודשים קלים שגם בהם יש מעילה.
זה לא דין מעילה, למרות שיש, אל תתבלבל, המעילה הוא מעלה מעל, הכוונה היא הוא נשבע לשקר.
זה לא מעילה פה,
זה לא מעילה, אז היה לו בהמה של שלמים, הוא אומר לו תראה אני צריך ללכת שבוע תשמור על הבהמה הזו, אני צריך להקריב אותה. הוא חוזר מהטיול שלו, הפלוני אומר לא יודע, לא יודע, אני לא קיבלתי בהמה, הוא לוקח אותו לבטן, הוא נשבע לא קיבלתי בהמה. אחר כך הוא רוצה לחזור בתשובה, אז זה כלול בדין הזה, הוא מעלה מעל בשם שהוא נשבע לשקר. אז זה בא לרבות קודשים קלים שהן ממונו, שגם קודשים קלים אני מתייחס לזה כממונו, אילו זה היה קודשי שמיים יש דין שלא נשבעים על קודשי שמיים.
המילה מעל כל הלימוד הזה?
רש"י אומר שזה בשם, שהמילה בשם מרבה קודשים קלים.
אוקיי. דווקא הדברים שהם שייכים להשם. אוקיי.
אז אני לא יודע איך לפי רש"י לומדים את זה, אני לא יודע. לא יודע איך בשם רבי קודשים קדים.
ממונו, קדוש ברוך.
לא, ממונו של הבעלים. כן? אז רב, שוב, מה אמרנו? המשנה הדגישה שאתה פטור בעצם רק ברגע שיש בזה מעילה. זאת אומרת, אתה חייב גם על קודשים כל עוד שאין בהם מעילה. אמרנו, מי התנא שסובר ככה? זה רב יוסי הגלילי. מה מכל זה? שיטת שייחסנו לרב יוסי הגלילי, שיטת רב יוסי הגלילי בברייתא, שעל שבועת פיקדון בן אדם יצטרך להביא את האשם ולשלם קרן וחומש, כולל קודשים קלים, כן? קודשים קלים הם עדיין ברשותו, הם עדיין ממונו של האדם.
ואין בהם מעילה.
וממילא אין בהם מעילה, נכון. ומעלה מעל בשם הפסוק שמדבר על שבועת שווא, הפסוק הוא כן חל על קודשים קלים, אבל מעילה קלאסית אין בהם. כן, נראית? מעילה קלאסית אין בהם. יש קורבן מעילה, בן אדם חוטא, הוא מעל, הוא אכל קודשים שהיה אסור לו לאכול, נכון?
מעילה זה קורבן?
לא, מעילה זה כשבן אדם גונב הקדש ואוכל את זה.
בן אדם צריך להביא קורבן מעילה?
אחד מהאשמות, יש אשם מעילה, בן אדם אכל קורבן שלא היה מותר לו לאכול, הוא גנב מהקדש, הוא מביא קורבן מעילה. בן אדם גונב קורה מבדק הבית ומשתמש זה בבית שלו, שווה פרוטה, הוא גם מעל. אז אני לא זוכר את הדינים שקורבן מעילה, הוא מעל. האם הוא גם מביא קורבן? אני לא זוכר את הפרטים.
בסדר, בן אדם
אחר
קורבן שלא היה זה,
זה לא משנה אם זה קודשים קלים או קודשי קודשים. כל החילוק הוא ממתי יש דין מעילה, ממתי יש את האיסור מעילה על ההקדש. בקודשים קלים אני אומר האיסור מעילה חל רק אחרי שהקרבת, בקודשי קודשים האיסור מעילה חל גם קודם כשהקדשת אותו. אז רבי יוסי הגלילי הוא זה שסובר שקודשים קלים עד שאתה מקריב אותם הם ממונו, הם שייכים לך. אומרת הגמרא, והתנן המקדש בחלקו בין קודשי, בקודשי קודשים בין בקודשים קלים אינה מקודשת. בן אדם בא לאישה, בוא נאמר הוא כהן, אז הוא אומר הרי את מקודשת לי בבשר שלי, בבשר שלמים או בבשר תודה או
כסף.
אז הוא מקדש את זה שווה כסף. המשנה אומרת היא לא מקודשת. למה? ועכשיו המשך הסוגיה תדון רק בשיטת רבי יוסי.
כאילו ההב אמינו של ההצעה הזאת זה בעצם המקדש בחלקו בין קודש לקודש ואין המקודשת. אז אם אתה אומר שהם הם כמו דמים רגילים,
נכון, למה היא לא מקודשת? נכון, בדיוק, בדיוק. אז למה דלא רבי יוסי הגלילי? אולי המשנה הזו תהיה סתם משנה נגד רבי יוסי הגלילי, כי המשנה אומרת שאתה לא יכול לקדש אישה בקודשים קלים גם כן, אפילו אתם רבי יוסי הגלילי. כי אמר רבי יוסי הגלילי מחיים, כל השיטה של רבי יוסי הגלילי שיש לך חלק בקורבן שזה ממון בעלים, זה כל עוד הבהמה חיה. אבל לאחר שחיטה אנחנו אמרנו שהשחיטה נותנת קדושת הגוף, הסכין של הקדש מכיל עליה קדושת הגוף. אפילו רבי יוסי הגלילי מודה, דחי כזכו משולחן גבוה כזכו. רבי יוסי הגלילי גם מסכים שברגע ששחטת את הבהמה, גם כשיש לך חלק מהבשר, זה לא נחשב שזה שלך. זה הכל נחשב של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יכול לאכול את זה, אבל זה לא שלך, זה שלי.
הקידושין שלו חלים זה אחרי השחיטה.
נכון. ואז זה לא קושיה, שיטת רבי יוסי. אז שוב, בוא נעשה סיכום. אמרנו במשנה שאתה אחראי עם הבמה שלך הזיקה, כל עוד שזה לא הגיע לשלב מעילה. אמרנו, זאת אומרת, גם הקדש של קודשים קלים שאין בהם עדיין מעילה, אתה אחראי עם הבמה הזיקה? כן, זאת אומרת, רצים לייחס את השתי הזו לרבי יוסי הגלילי, שרבי יוסי הגלילי אומר שקודשים קלים, כל עוד שהם לא הוקרבו עד השחיטה, הם ממון בעלים, שנחשב שהם שייכים לך. אמרנו, רגע, האם זו באמת שיטת רבי יוסי הגלילי? הרי מה מקור לזה שזה שיטת רבי יוסי הגלילי? זה שהוא אומר שיש שבועת הפיקדון, יש דין גם על קודשים קלים. אז זה, למה יש שבועת פיקדון הזה? הרי אין שבועת פיקדון להקדש, כי זה עדיין שלך. אז זה הוכחה שרבי יוסי הגלילי סובר שעד שזה נשחט, זה עדיין נחשב ממון בעלים, בגלל זה יש שבועת הפיקדון הזה. שאלנו, אז מה המשנה שאומרת שאי אפשר לקדש אישה אפילו בקודשים קלים, היא לא שיטת רבי יוסי, היא סתם משנה נגד רבי יוסי? ענינו לא, המשנה היא מדברת, אחרי ששחטת אותם, אחרי ששחטת אותם גם רבי יוסי הגלילי מודה שזה לא ממון בעלים, גם מה שמותר לך לאכול זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא, משוכן גבוה כזכו, זה הכל של השם, השם נותן לך לאכול את האוכל שלו.
אבל מה נוכל שאחר הקרבה זה מילה?
אבל מדובר על החלק שהוא שלך, אתה כהן, אתה אמור לקבל חלק מהקומן חטאת הזה, זה קודשים קודשים, או אתה אמור לקבל חלק מהשלמים הזה אם זה קודשים קלים. בכל זאת אי אפשר לקדש את האישה בזה, כי זה לא שלך. אומרת הגמרא, ומחיים מי אמר? שימו לב, הגמרא, כל ההתמקדות של הגמרא עכשיו זה מהי שיטת רבי יוסי הגלילי. זה בכלל לא קשור למשנה שלנו. אנחנו טענו שרבי יוסי הגלילי סובר שכל עוד שהבהמה חיה, אז עם המון בעלים ומחיים מי אמר והתנן. עכשיו חבר'ה אל תרדמו, כי זו סוגיה קצת מסובכת עד הנקודתיים ביודיים למד א', בואו ננסה להספיק את זה בשמונה דקות שנשארו לנו, בסדר? הגמרא מביאה משנה והתנן, מה ההתמקדות שלנו? האם רבי יוסי הגלילי באמת סובר שכל עוד שהבהמה חיה אז זה ממון בעלים? המשנה אומרת ככה, כן, ישנו בחור, חוז קודשים קלים. כל עוד שהבחור תם, אז אני צריך לתת אותו לכהן, הכהן מביא אותו לבית המקדש ומקריב אותו ואוכל אותו קודשים קלים. ברגע של הבחור יש מום, אז הכהן יכול לאכול אותו בבית שלו, לא צריך להביא אותו לבית המקדש. כן? זה דין בחור.
אתה יכול לשחוט את זה אם יש מום?
אם יש מום, אז הוא מביא את זה לרב, שפוסק לו שיש איזה מום, למומחה במומים, ואז הכהן שוחט את זה. האם הכהן יכול לתת לי הישראל? כן.
אחרי שהוא שוחט.
אני לא חושב שדווקא אחרי שוחט.
לא, אני שואל כאילו, אם יש לך בהמה עם מום, אתה יכול לשחוט את זה.
אתה, כישראל צריך לתת את זה לכהן, לא. הכהן אחר כך יכול לתת את זה לישראל.
אני חושב, אתה רואה פרה ברחוב, אני מדבר בכלליות. יש מומים של קודשים, יש מומים של שחיטה, זה דברים אחרים לגמרי.
כן. מום, נגסו לו באוזן, הוא בעל מום. כאילו... אתה אומר, האם זה מום אחר?
אוקיי, בסדר.
הלאה.
אז
אומרת המשנה, בחור מוכרין אותו תם חי. הכהן, הרי כשהוא תם, אז הכהן בעצם צריך להביא אותו לבית המקדש לשחוט אותו. הוא יכול למכור אותו לכהן אחר. ולא שחוט. ברגע ששחטו אותו, אי אפשר. הוא בעל מום, אבל ברגע שהוא בעל מום, אז הוא כבר לא קודשים, אתה יכול לאכול אותו בבית שלך, אז אפשר למכור אותו חי ושחוט. ומקדשין בו את האישה. עד פה המשנה. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוע, לא שנו על הבכור בזמן הזה, דכיוון דלא חזי להקרבה, איתלו לכהנים שחייה בגבי. כל הדין זה שמותר לך למכור את הבכור הזה, זה רק בזמן הזה. כי הכהנים הרי לא יכולים להביא אותו למקדש, אז ממילא הכוח שלהם בבכור הזה הוא יותר חזק. אבל בזמן שבית המקדש קיים דחזי להקרבה, לא. בזמן בית המקדש אנחנו רואים אין להם כוח בבהמה הזו מחיים. אז ממילא הם כבר לא יכולים למכור את זה או לקדש אישה בזה, אי אפשר. זה האמרה של רב נחמן. אמר רבה לרב נחמן, הרי יש לנו את הדין שרבי יוסי הגלילי ומעלה מעל בהשם לרבות קודשים קלים שאין ממונו דברי רבי יוסי הגלילי. אז למה הבכור הזה שונה לפי רבי יוסי הגלילי? הרי זה ממונו, מה אתה מגביל אותו? שימכור את זה, שיקנה את זה, שיקדש עם זה. ומשני רבינה בבכור בחוץ לארץ, ועליבד רבי שמעון דאמר, אם באו תמימין יקרבו, אם באו אין לכתחילה לא, לא צריך להביא בכורות מחוץ לארץ. לכתחילה אתה משאיר אותם בחול. אז רבינה תירץ, בעצם בארץ ישראל אתה צודק. לפי רבי יוסי הגלילי, גם בזמן הבית, הכהנים זה שלהם. אבל פה מדובר על, על, על בחוץ לארץ, זה שיטת רבי שמעון.
אם הביאו, שורתם לכהן, אז הוא מקריב אותם, ואם לא...
כן.
אז,
אוקיי. אם לא, אז אין בעיה, זה נשאר בחוץ לארץ. אתה, מה אתה עושה איתם בחוץ לארץ? אתה נותן להם לראות עד שהם יקבלו מום, ואז אתה אוכל אותם במום. אתה נותן להם... כהן אוכל. זה של כהן, הוא יכול למכור את זה לישראל. הוא יכול לתת את זה לישראל, זה של הכהן. מה הוא יעשה עם זה? זה עניינו. ואם איתה, אם באמת רב יוסי הגלילי סובר שכל עוד שהבהמה חיה זה ממון בעלים, כן? אז... בימית הדחי אמר רב יוסי הגלילי ממונו ומחיים לשניה רב יוסי הגלילי הרבנן, למה הוא לא יכל לתרץ שפה זה רב יוסי הגלילי פה זה רבנן? למה היה צריך, למה רבינה היה צריך לתרץ שזה שתי שיטות שונות? למה היה צריך לתרץ שזה שיטת רבי שמעון? היה צריך לומר רבנן חולקים עליו. רב נחמן כשהוא אמר שזה לא ממון בעלים, שבזמן שבית המקדש קיים הם לא, הכהנים לא יכולים למכור את זה, הוא היה צריך לענות לו, אין בעיה, זה לא כמו רבי יוסי הגלילי, זה רבנן. למה הוא היה צריך לענות לו? לא, 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 באמת, זה מדבר בחוץ לארץ. שם היה, שם יש את היתר, בארץ ישראל אין את היתר. לא ראינו את הרבנן, אבל הגמרא יוצאת נקודת הנחה, רבנן חולקים על רב יוסי הגלילי. ברגע שאנחנו רואים זה יחידה, זה... רבנן חולקים על רבי יוסי הגלילי. רבנן אומרים, מה רב נחמן אמר? שבכור בזמן הזה, שבכור בזמן הבית, מאחר וזה ראוי להקרבה, אי אפשר למכור אותו. זה מה שרב נחמן אמר. שאלנו, איך רב נחמן מסתדר עם רבי יוסי הגלילי? ענינו, הנה חינם, מדובר על בכור בחוץ לארץ. שם, שם שיש לך בכור בחוץ לארץ, אז אני יכול להקל. אבל בעצם בארץ ישראל אין לך את הקולה הזו. למה היינו צריך לעשות את האוקימתא הזו? תאמר פשוט, רבינה סך הכל אמר את הדין שלו ברבנן. אני לא צריך לו, בזמן הבית, לפי רבנן, אין את הקולה של רבי יוסי הגלילי, זה לא ממון בעלים.
בזמן הבית, לפי רבנן, אין את
הקולה
של רבי יוסי הגלילי, שזה דווקא ב... אני לא רואה שזה כל כך קשה דווקא הקטע הזה, אבל פשוט אני לא, לא, סתם, לא יודע, לא, לא, לא נמצא. לא שאני לא יודע.
רבינה הרי עשה אוקימתא בשיטת רבי יוסי, נכון? הוא אמר, מתי אני אומר לך שזה ממון בעלי? דווקא בחור שנולד בחוץ לארץ בזמן המקדש, שהוא לא ראוי להקרבה, נכון?
אבל בארץ ישראל,
אז למה הוא היה צריך לעשות אוקימתא הזו? הוא אמר לי שזה רק ממון בעלים בחוץ לארץ. למה הוא לא ענה לי בפשטות? כשאני אמרתי שזה לא ממון בעלים, זה רבנן שחוקים על רבי יוסי הגלילי. אם באמת רבי יוסי הגלילי סובר שזה ממון בעלים,
דווקא מחיים,
לא יודע, כן, מחיים, אם הוא באמת סובר שמחיים זה ממון בעלים, למה היינו צריכים לעשות תאוקימתא שזה מדובר על חוץ לארץ? תאמר לי, זה רבי יוסי הגלילי, אין בעיה, רבנן חולקים עליו. הבאנו את רבי יוסי הגלילי וענינו לו, זה לא בעצם שיטת רבי יוסי הגלילי, זה מדבר על בכור בחוץ לארץ. למה? תאמר, בסדר, והוא אמר את הדבר שלו ברבנן. אז הוא אמר לי, מתנות כהונה כאמרית, שאני מתנות כהונה, דחי כזכור, משכן גבוה כזכור, זה לא אותו דבר. הבכור הוא לא אותו דבר כמו הקורבן. הקורבן נהפך להיות שולחן גבוה רק אחרי הקרבה. הבכור הוא שולחן גבוה מהרגע הראשון. אז על בכור לא יכולנו לומר, רב יוסי הגלילי אומר זה ממון בעלים כעד ההקרבה. הוא נולד, הוא קדוש. אז מהרגע הראשון הוא...
נולד הוא של הכהן.
אז אם אתה תביא לי שיש כולה לגבי בכור, שזה ממון בעלים, אני לא יכול לומר זה שיטת רב יוסי הגלילי. זה לא מסתדר לי, כי גם רב יוסי הגלילי לא יודע. הרי רב יוסי הגלילי, למה הוא מאחר שחיטה אתה לא יכול לעשות כלום?
שחיטה זה לא מאחר, לא הבנתי את ה...
Right.
Well, that's what happens in the
human. אנחנו השיעור מולה התחיל.